אז בואו נתחיל ב-10 דקות של תרגול. ערב טוב. אני אתחיל בלבדוק ששומעים אותי מאחורה. בדרך כלל שומעים אותי. יש לומר. וגם להגיד שיש פה קצת מקום. וגם קצת קריות מיותרות. אז אם מישהי או מישהו רוצה לעבור קדימה, אז אפשר לקחת רגע להתארגנות המחודשת הזאת. ואפשר גם במעבר בשביל השיחה. אפשר גם איפה ש... פה. נראה לי שאפשר לשיחה, כן. אז האמת שחשבתי הרבה על השיחה הזאת, והחלק שהכי נתקנתי בו הוא ממה להתחיל. כי בחוויה שלי אני הולכת לדבר עכשיו 45 דקות על משהו שברור לכולנו. ויש הרבה חלקים כאלה בלימוד של הדרמה, שכשאנחנו שומעות או שומעים אותם בפעם הראשונה, לא שזאת תהיה הפעם הראשונה, אבל כש... הם לא באמת מחדשים לנו. הם לא באמת מביאים משהו חדש שלא חשבנו עליו או הבנו אותו או ידענו קודם. אבל ההבדל באופן שבו הדרמה מציעה לנו, הדרך הבודיסטית מציעה לנו איזושהי נקודת התייחסות לנושאים מסוימים, היא בעצם ליצור את המעבר הזה בין הרמה שבה אני יודעת דברים למרחב שבו אני כבר חובה אותם. כן. ופה אני מניחה שכולנו כבר הרגשנו הרבה פעמים את הפער הזה שנפתח, כן? הרבה פעמים בתרגול אנחנו יושבות ואנחנו אומרות, אבל אני כבר יודעת את זה. כן? אני יודעת שלשחרר יעשה, אני יודעת שמתה יעשה אותי יותר מרווחת. אבל זה לא עובד, או זה לא קורה, או אני לא מצליחה להשתמש בה, ידע הזה באותו רגע. ואני חושבת שבמהלך הדרך שלנו והתרגול שלנו, אנחנו באמת כמו עוברים ועוברות לאט לאט בין מרחבים שונים של התחככות באותו הידע. והמרחב הראשון הוא באמת המרחב של פשוט לדעת משהו. אז ככה, מה שאני הולכת לדבר עליו היום זה הניטשה, הראיות, כן. חוסר היציבות של החוויה, ההשתנות הבלתי פוסקת שלה, או במילים הכי פשוטות, שום דבר לא נמשך לנצח. מישהו פה לא יודע את זה? כן? אז מה אני אגיד עכשיו? עוד 43 דקות, כן? ואנחנו יודעות, ואנחנו שוכחות. כן? פעם אחר פעם. ויש גם את הרגעים האלה בתוך התרגול שהידע הזה הופך להיות ממש חוויה ישירה. אני לא רק יודעת שהכל הרעי ומשתנה כל הזמן, אני פתאום רואה את זה. אני רואה את מצב התודעה שלי רגע כזה ורגע כזה ורגע כזה ורגע כזה, ואני רואה את התחושה הזאת פעם דוקרת פה ופעם דוקרת פה ופעם דוקרת פה, ואת הרעב מתחלף בהתרגשות, ואת ההתרגשות מתחלפת בסובב, כן, ואת הסובב, אני רואה את התנועה הבלתי פוסקת הזאת. וכשאני רואה אותה ביחד עם הבהירות, עם האפשרות הזו לחקירה שדרכה אנחנו מתרגלים, אז אני פתאום לומדת משהו, אני אומרת, כן, nothing last. זה באמת כל הזמן משתנה, זה באמת כל הזמן בעל הטבע הזה של איזושהי חוסר יציבות, כן? חוסר יציבות שמאפשרת תנועה, שמאפשרת, כן, איזושהי המשכיות שהיא לא אותו דבר, זה אף פעם לא אותו דבר, כן? זה משתנה מרגע לרגע. משלב נוסף שאנחנו יכולים לקחת את התובנה הזאת, כן? זה אחרי שחווינו איזושהי חוויה מסוימת דרך הפרספקטיבה הזאת של הניטשה או כל חוויה אחרת, כן? יכולתי בינתיים להגיד את אותו דבר על נושאים שונים. אני יכולה גם להשתמש בה, וזה מה שאנחנו עושות לאורך כל כל הריטריט הזה, עם כל פעם עם תרגולים שונים, זה להשתמש בה כאופן התבוננות משחרר. אז אני יודעת שהכל הרעי, ואז יש רגעים בריטריט שאני חווה שהכל הרעי, אבל יש גם רגעים שאני ממש לא חווה את זה, אבל אני זוכרת שחוויתי את זה. ואז אני יכולה, כן, לשאוב מתוך החוויה שלי תובנה, ולהפוך אותה לתרגול. להפוך אותה למשהו שאני מזמינה באותו רגע, ומשתמשת בו גם ברגעים שהוא לא עלה באופן טבעי ונגיש. ואנחנו עושות את זה עם המטה, כן, ואנחנו עושות את זה עם האפשור ועם ה-welcoming, כן, ואנחנו עושות את זה עם היציבות והאיסוף, אנחנו עושות את זה עם הרבה מאוד מאוד דברים שונים. אבל כל מרחב כזה של מגע מחודש עם התובנה הזאת או החוויה הזאת, בעצם פותח בינינו, עבורנו, כן, אפשרויות אחרות. ואני ככה רוצה להציע היום כמה הרהורים של האפשרויות האלה, כמה מחשבות על מה ניטשה יכולה לפתוח, כן? איזה מרחב היא יכולה לאפשר לנו. אני חייבת להגיד, כן, שהיה משהו מאוד מאוד יפה לשמוע את את המהלך של הריטריט, את מה שאנחנו חושבות עליו מראש, מתכננות אותו, ויש לו איזשהו היגיון ואיזשהו סדר. והרבה פעמים לשמוע אתכם בקבוצות, זה כזה לראות את הריטריט נבנה, ואמרתי את זה היום באחת הקבוצות, זה כמו כזה מבחינתנו לקחת הפסקה מללמד ולשבת ולהקשיב לשיחת דרמה. כן? כאילו לכמה שיחות קצרות. והתובנה הזאת של ניטשה נורא נורא עלתה, כן? נורא נורא עלתה כבר בשיתופים שלכם, עוד לפני שכאילו דיברנו על זה. כי ההתבוננות מקרבת לזה. מאפשרת, כן? מאפשרת את הראייה הבהירה של דברים שאני אולי לא שמה לב אליהם קודם. אז אמרנו שענית שזה חוסר היציבות של החוויה, ההשתנות של הראיות שלה, כן? הגלים האלה שנמצאים כל הזמן בתוכה. וגם, כזה לא אמרנו, אני אמרתי, אבל כזה הנהנו בהסכמה שזה די ברור לכולנו. ועכשיו עם זה שזה ברור, אני רוצה שנהרהר לרגע על נקודת זמן הזו בריטריט, אנחנו בערך באמצע, אפשר כזה לנשום לרווחה, נכון? מעכשיו הספירה. ספרתי את זה כמה פעמים בחיים, מתהפכת. ואני רוצה שתנסו רגע להסתכל לאחור לימים האחרונים, ולשים לב, כמה פעמים יצא לכם במהלך ה4-5 ימים האחרונים שאנחנו פה, לתת כבר כותרת לריטריט הזה? כמה פעמים הגדרתם אותו כריטריט קשה, או כריטריט פותח, או כריטריט משמעותי, או כריטריט יפה, או כריטריט מעצבן? כן? כמה פעמים כבר דמיינתם את ההודעה שתשלחו למישהו? יש הודעה מוכנה? פוסט בפייסבוק מוכן, כן? כאילו, כמה פעמים כבר דמיינתי מה אני אגיד במעגל סיום, זה כזה דמיון חזק, כן? לא חייבים להגיד, תהיו בחרדה הזה. ויש משהו בתנועה הזאת, כי בעצם, כאילו עברנו רק חצי, אבל אני כבר החלטתי. אני החלטתי מה הריטריט הזה יהיה. זאת אומרת, או מה הוא עכשיו? זאת אומרת, לקחתי רגע אחד בזמן, שכנראה בגדול היה לא רלוונטי רגע אחרי כבר, וניסחתי ממנו איזושהי הצהרה, כן? הצהרה שאומרת קביעות, הצהרה שאומרת מוצקות, הצהרה שבעצם, כן, כאילו, עיצבה כבר את החוויה הזאת, כן? לכדי דבר אחד. הרבה פעמים אנחנו יכולים להרגיש את זה כשאנחנו כותבים פתקים, שכזה עולה לנו איזו שאלה וכתבנו פתק, או רצינו אולי להיפגש כי עלתה איזושהי מצוקה, ובפועל עד שאנחנו רואות את הפתק ועונות לכם, כאילו לא זוכרות מה כתבתם בו. כן? ויש משהו כי כל כך הרבה קרה. אז רגעים כאלה לדוגמה, רגעים כאלה שבהם אני יושבת ואומרת הריטריט הזה קשה, הם תגובה טובה לרגעים שלגמרי שכחתי לראות דרך הראייה של ניטשה. כי אם הייתי רואה את הראייה של ניטשה, אז הייתי מגדירה את, את זה באופן לגמרי אחר. זה לא שזה לא היה קשה, אבל לא הריטריט היה קשה. יש קושי. קשה לי עכשיו. אין? הייתי מתארת רגע, הייתי מתארת חוויה. לא הייתי מתארת עובדה. אין? אז יש מחיר לרגעים האלה של השכחה. אין? ואם אני עושה את זה בתוך ריטריט, אז אנחנו יכולות רק לדמיין כמה פעמים אני עושה את זה בחיים. כמה פעמים ביום יום שלי אני שוכחת שמה שאני חווה כרגע הוא רגע ואני הופכת אותו לחיים. החיים קשים. כן? או החיים יפים אם אני מגדירה את הרגע הזה כשאני בסיני. כן? וכל אחד מהרגעים האלה, כן, יש איזה, כן, כמה מהר אני עושה את התנועה הזאת של לקחת הכל איתי. כן? הכל לתוך הבור. ממש. ובעצם התרגול, כן, הוא ההזמנה הזו שלנו. קודם כל להתחיל לזהות. כי בהתחלה זה באמת מאוד מאוד קשה. הדברים שהתודעה שלנו רגילה לתפוס, זה את הגירויים הגסים ביותר. אז אני באמת שמה לב. אני שמה לב יותר לכאב בברך מאשר לרווחה בתנוחי האוזניים. למרות שהאוזניים כמעט אף פעם לא כואבות במדיטציה, אבל כמעט, לא יודעת, כן? אבל לא הרבה תשומת לב הולכת לשם. כי תשומת הלב כל כך מהר שמה לב לכאב. אז היא גם שמה לב מהר לכאב, והיא גם נשארת בו. אז היא שוכחת, כן? היא נלכדת בתוך הגירוי הגס ביותר שעלה, והיא שוכחת מה שהיא יכולה להזכיר לעצמה. Nothing last. כן? גם אותה חוויה של כאב, יש בה הרבה חוסר יציבות, יש בה הרבה השתנות, יש בה הרבה הרעיות. היא לא נשארת בדיוק אותו דבר. איכשהו יש לי את התחושה שלכולכם יצא כבר להביט בכאב בשלב הזה של הריטריט, כן? הוא לא באמת אחיד, כן? הוא רגע דוקר, הוא רגע מהקצץ, הוא רגע מדגדג, הוא פה, הוא פה, כן? כאילו יש בו איזשהו גוון של רטט. והתודעה המעודנת יותר שלנו יכולה לאט לאט להתחיל להבחין ברטט. כן? ובמה זה יכול להועיל לי, כן? להבחין ברטטים האלה של ההשתנות ושל הרעיות. אז אחד הדברים שהאופן הסתכלות הזאת של ניטשה יכולים מאוד לעזור לנו, קשור למה שככה נייתן דיבר גם אתמול בערב וגם ההנחיות שתרגלנו היום, כן? לבדנה. כן? יש את התחושה הזאת שעולה במגע, בכל מגע חושי שלנו. רגע של מגע שמוליד איתו איזושהי תחושה, והיא נעימה או לא נעימה או ניטרלית. ופחות תשומת לב אני רוצה לתת עכשיו לעניין של הוודנה עצמה, אלא לא יודע איך להגיד את זה, לעולם שהוודנה מייצרת ברגע. כן? כי ברגע שעולה לי וודנה נעימה, אני מיד רוצה עוד. וברגע שעולה לי ודנה לא נעימה, אני מיד רוצה שזה ייפסק, כן? שזה ייגמר. כל הזמן יש לי תגובתיות שפועלת ביחס לוודנה הזאת. עכשיו, אנחנו לוקחים את התחושה הזאת של הוודנה, בלי לשים לב, אפילו לא שמים לב ממש לוודנה עצמה, נורא נורא ברצינות. כאילו זה אפילו לא שאני אומרת שיש לי איזו חוויה נעימה, ואני כזה בא לי, ואולי זה יהיה נחמד, זה יימשך. אני חייבת. אני ממש חייבת שזה ימשיך. ויותר מזה, כשיש לי חוויה לא נעימה, אני ממש חייבת שהיא תיפסק. יש שם איזשהו היבט של החוויה שלנו, שהוא ממש, הוא קודם כל מאמין מאוד למה שקורה. ומעבר לזה שהוא מאמין, הוא נרעד, כן? זאת אומרת, הלא נעים הוא ממש איום ברגע מסוים. והנעים הוא ממש הבטחה. כן? הנעים הזה מבטיח לי משהו. מבטיח שיהיה לי טוב, הוא מבטיח שאני אהיה מאושרת, אם רק הוא יימשך. וחלק מהסיבה שאנחנו לוקחים כל כך כל כך ברצינות את החוויה שלנו, זה שאנחנו פשוט שוכחים שבעוד רגע מה יקרה? תיעלם, היא תתפוגג, היא תשתנה, היא תהפוך למשהו אחר. כן? יש משהו בשכחה הזו של הניטשה שמגביר את הרצינות שלי ואת ה... כן, כאילו, לא יודעת, לא עולה לי עכשיו עוד מילה חוץ מרצינות, אבל אני זוכרת שפעם שמעתי שיחה של ג'וסף גולדשטיין, ששאלו אותו מה הדבר הכי משמעותי שהתרגול נתן לו. אני מאוד אוהבת את ג'וסף, אז עשיתי פאוז ורצתי והבאתי דף, כאילו הרגשתי שאני ממש חייבת לכתוב את זה, כאילו מה הדבר הכי משמעותי שג'וסף גולדשטיין חווה מתרגול. ואז הוא אמר, הפסקתי לקחת את עצמי כל כך ברצינות, והסביבה שלי ממש מודה על זה. כן. ויש בזה משהו בהרעיות הזאת, שהיא מביאה איזושהי כלילות לחוויה, כן? וכאילו, וממש עומד לי על קצה הלשון להגיד, היא לא מבטלת את החוויה. היא לא מקטינה אותה. היא לא מתנכרת אליה. היא לא מחכה שהיא תעבור, כן? היא לא אומרת, זה לא מספיק רוחני ואני מעבר לזה. היא פשוט אומרת, זה משתנה. זה לא יציב. זה לא מוצק כמו שנדמה לי שזה, כן? הריטריט זה פשוט אחת הדוגמאות הכי טובות לזה, כן? כי אין לנו במה להתעסק חוץ מבחוויה שלנו. ואז אנחנו לא מפספסות את חוסר היציבות של החוויה שלנו. את ההשתנות הזאת שלה. ואת זה שלאט לאט אני מבינה שאין לי באמת משהו להישען עליו. שאין לי טעם באמת בניסיון הבלתי פוסק שלי לנסות לאחוז כל הזמן את הנעים ולהדוף את הלא נעים, כי הוא בכל מקרה כל הזמן זז. רוצה להקריא לכם ציטוט יפה משיחה ששמעתי פעם של קרול ווילסון. והיא אומרת ככה: ועל אף שראיתי את זה אלפי פעמים, את המשפט הזה אני הכי אוהבת בציטוט. כי הוא מאוד מאפיין את החוויה הזאת של ההתבוננות שוב ושוב ושוב ושוב. ועל אף שראיתי את זה אלפי פעמים, עדיין לא קל לי לקבל את העובדה שהסבל איננו אודות השינוי כשלעצמו. הסבל, אם יורדים ישירות ללב העניין, הוא אודות התגובה שלי לשינוי. הוא טמון בהכחשה שלי, בחוסר הקבלה שלי, בסירוב שלי לחוש כאב או אובדן. ואולי הדבר היחיד שהייתי מוסיפה, כן, ובהשתוקקות שלי לחוש את הטוב ואת היופי, כן. זאת אומרת, זה כאילו נראה, כן, כאילו מה שהיא כל הזמן מתארת, כן, התגובה הזאת לשינוי, כן. מה יש בתנועה הזאת שכל כך כל כך מערער אותנו? וזה חוזר שוב ושוב לנטייה הזאת שלנו לחפש מקומות מוכרים. מקומות שאפשר לנוח בהם, הרבה פעמים נתפסים אצלנו כמקום שאנחנו פשוט מכירים. ואם את הלא נעים הזה אני מכירה ואני רוצה להדוף, ואת הנעים הזה אני מכירה ואני רוצה לאחוז, אז הנה, אני עדיין במרחב המוכר. ואז כל הזמן ההתרחשויות ממשיכות לזוז, ואנחנו כל הזמן מנסים להמשיך ולייצב, להמשיך ולייצב. אבל אנחנו מפעילים המון כוח והמון אנרגיה נגד כוח שהוא לא בנו, והוא לא אישי. פשוט מאפיין של הקיום שלנו, כן? איך ניתן אמר לפני כמה ימים, וזה של כולנו. זה לא הדוקה שלי, והניטשה שלך, כן? והנטה שלך, כן? זה של כולנו. זה של כולנו כל מאפייני הקיום הזה. אז ההזמנה הזו להיזכרות. ויש משהו בהזמנה הזו להיזכרות שבעצם מאפשר לנו להפסיק את המלחמה. כי חלק גדול מהחיים שלנו אנחנו מבלים בלנסות להילחם בשינוי. כן? התרבות שאנחנו חיות בה היום היא דוגמה כל כך כל כך טובה לזה. כן? שחס וחלילה לא נראה את הגיל, כן? או את המצב, כן? או כל מיני דברים כאלה. אז כל הזמן הניסיון הזה להיאבק בשינוי, כמה אנרגיה מושקעת בו, מה יקרה כשאותה אנרגיה בדיוק תהיה מושקעת בקבלה, במוכנות הזאת לפגוש את המרחב הכל כך לא יציב הזה של הקיום שלנו, מתוך פתיחות, מתוך קבלה, מתוך הזמנה לחוות, להיות. אני חושבת שאם התזכורת הזאת של הניטשה כראייה משחררת, אז חשבתי גם שהניטשה יכולה להיות ראייה מאפשרת, כן? לשים לב גם מה קורה ברגעים האלה שכן יש את הנוכחות הזאת של הניטשה, כן? מה היא מאפשרת לי, כן? ברגעים שאני כן זוכרת להסתכל דרך הפרספקטיבה הזאת. והרגעים האלה הם רגעים מאוד מאוד משמעותיים, שיש בהם בדרך כלל מרחב של חופש. כי כשאני זוכרת הניטשה, כשאני רואה לנגד עיניי את השינוי הבלתי פוסק, את חוסר היציבות של החוויה שלי, ואני לא פועלת שם מתוך אותה תנועה תגובתית של לאחוז, או להדוף, או לפעול, או לנסות לקבע ולמצק, אז אני עומדת אל מול התנועה הזאת של הקיום, מתוך הידיעה הזאת שאין לי במה לאחוז. ושזה לא משנה כמה אני אנסה ואתאמץ לעצב את הדברים ולמצק את הדברים ולדעת את הדברים, כן? משהו כל הזמן יקרה. משהו כל הזמן ישתנה. ובמידה מסוימת את החיים שלנו אנחנו באמת חיות הרבה פעמים בניסיון הזה להחזיק את זה ולהחזיק את זה ולהחזיק את זה ולהחזיק את זה. ואני חושבת שכאילו זה תמיד היה מעניין הנושאים האלה, אבל אני חייבת להגיד שיש משהו בשנים האלה של הקורונה, כן, שנהיו עוד יותר מעניינים לדבר על זה. איך בבת אחת הכל נשמט. שום דבר, לא היה שום דבר שהיה אפשר לאחוז בו, כן? ברמה הכי בסיסית, כן? של האופן שבו חיינו, הכרנו את המציאות שלנו. ומתי, מישהו אמר לי, אני לא יודעת אם זה נכון, זה לא נשמע לי כזה נכון, כי לא נראה לי שהיה כזה מספיק זמן לעשות מחקרים, אבל אמרו שעשו מחקר, זה היה ממש בתחילת הקורונה, זה בטוח לא נכון, אבל זה קונספט נחמד, שעשו מחקר מהאנשים שעברו את ההתמודדות עם הקורונה, כאילו זה היה כשחשבו שזה כזה אחד ונגמר, הכי טוב, והתשובה הייתה מתרגלי מדיטציה, כאילו מתוך ההבנה הזאת שיש משהו בהתחככות הבלתי פוסקת הזאת עם השינוי, שכשאתה מוכן לו, כשאני מוכנה לחוות אותו, כשאני מוכנה לא להילחם בו, יש לי הרבה יותר חופש, והרבה יותר פניות לעשות התנועה הזאת, כן? של להפסיק לאחוז. להפסיק לאחוז. כשאני פוגשת בכל רגע בחוויה שלי גירוי מסוים, בין אם הגירוי הזה הוא נעים או לא נעים, כן? מפגש עם בן אדם, מפגש עם תחושה, מפגש עם חוויה או דעה, כן? וכשזה נעים, אז אני מנסה לאחוז. וכשלא נעים, אני מנסה להדוף. ובשני המקרים יש חיכוך, כן? לפעמים זה קצת מבלבל אותנו, כן? לפעמים נדמה לנו שהחוויות הנעימות, כן? הן בהכרח רק מיטיבות, אבל באיזה קלות הן גם מייצרות את החיכוך. וכשאני רואה שהחוויה הזאת היא במילה כל הזמן מנסה לזוז, אז התנועה של הכף יד שלי נפתחת. כן? היא מבינה שהמאמץ הזה הוא מאמץ מיותר. מי שיכולה פשוט להרפות. ולהרפות לא אומר להיפטר מהדברים. ולהרפות לא אומר לגרש את הדברים. ולהרפות בטח לא אומר להתנקר או להרחיק מאיתנו את הדברים. הוא רק אומר, כן, כמו שדיברנו הרבה מאוד לאורך הריטריט הזה, לשנות את אופן המפגש. לשנות את אופן ההתייחסות. במקום חיכוך, כן, אפשור. הרפאיה. כן. ומתוך ההרפאיה הזאת היא באמת מתאפשרת התנועה החלקה הזאת יותר. האובייקט או הגירוי או החוויה, כן, יכולים לנוח, יכולים להיות, הם גם יכולים לחלוף. ואני נשארת, כן, עם המרחב הפתוח הזה שמאפשר. עוד ציטוט שלה, אותה שיחה. ההיאחזות בכל תופעה אשר חולפת, חיצונית או פנימית, היא החיפוש המתמיד שלנו אחר מקום מנוחה, והיא הגורם המעורר את הסבל בחיינו. אז זה יכול להיות מאוד קשה לזהות את זה. אך החופש מגיע לא כאשר אנחנו מוצאים מקום לנוח בו, אלא כאשר אנחנו לא צריכות לחפש מקום כזה. בתנועה הזאת של ההאחזות וההתנגדות יש כל הזמן חיפוש, כל הזמן אי שקט, של שם, שם, שם יהיה לי נוח, וכאן, כאן, כאן לא נוח. ובתנועה של ה-letting go, של ההרפיה, יש אמירה רדיקלית שאומרת, זה בסדר. עכשיו אפשר לנוח, כן? עם הקושי, עם היופי, עם כל מה שבא, כן? פשוט מתוך הראייה הזאת של ההראיות, הראייה הזאת של ההשתנות שיודעת, שאין לי ממש ברירה, אין במה לאחוז. זה כל הזמן משתנה. לפני כמה שנים נסעתי לתרגל באנגליה בגאיהאוס, וזה היה ריטריט שחיכיתי לו הרבה מאוד זמן. זה חשוב לסיפור. כזה נרשמים, לא כזה פה, חודשיים מראש, שנה מראש. וזה ריטריט ארוך, אז מפנים את הלוז, וכאילו, למה זה חשוב לסיפור? רציתי מאוד לנסוע. אף אחד לא הכריח אותי. ורציתי לנסוע, ובאמת הגיע התאריך, ו... עמדתי לנסוע, ויש לי כזה, זה תמיד קורה לי לפני ריטריטים ארוכים, שבעצם מה אנחנו צריכים לעשות בריטריט? כולנו, לא משנה לכמה זמן אנחנו באות, לשמוט את כל השאר. אני צריכה להיפרד מהטלפון, אני צריכה להיפרד מהאנשים שאני אוהבת, אני צריכה להיפרד מהשגרה שלי, לא משנה כרגע אם היא טובה או לא טובה, אני צריכה לשחרר. מעצבן, כן, לשחרר, כן. ותמיד לפני שאני צריכה לשחרר, זה גורם לי לאחוז חזק יותר. כי התודעה לא כל כך רוצה לשחרר. אז תמיד לפני שאני נוסעת, הכל נראה לי הרבה יותר יפה. זה בדרך כלל בקיץ, אני ממש עד לפני שבוע גרתי בתל אביב, כל חיי בערך, ופתאום תל אביב באוגוסט נראית לי המקום הכי יפה בעולם. לא מעוניינת לנסוע, נוסעת על האופניים, נוטפת מים, מאושרת, הכל יפה, למה אני צריכה ריטריט, הכל בסדר, כן? ונסעתי כי שילמתי וזה. ואז אני זוכרת, כאילו הגעתי ללונדון ועליתי על הרכבת, ואני יושבת ברכבת, בוכה. אבל זה לא לוד בן גוריון, זה... אנגליה, זה כאילו, יכולים לספר לכם פה, זה פחות מקובל, נכון? כאילו, זה לא כל כך, כן, זה, הרגשתי שזה לא מקובל. שלא שואלת אני בוכה, אף אחד לא מתייחס. ישראל כבר הייתי מדברת עם כל הקרון. ואני בוכה, 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 וחבר מאוד טוב, תומר בדיוק מסמס לי ואומר לי, מה קורה, איפה את? אז אמרתי לו, אני ברכבת. הוא אמר לי, איך את? אמרתי לו, אני לא חייבסיק לפקוט. ואז באמת הגעתי לגאיהאוס, עליתי לחדר עם המזוודה, שמתי את השמיכה, בכיתי, 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 עד שנרדמתי, קמתי בבוקר, אושר, אין לתאר, באמת מקום. והתחיל חודש שלם של ריטריט, באמת נהדר, כן? זה באמת מתנה, לפעמים זה יוצא ככה. והיה טוב, והיה טוב, והיה טוב, ואחרי חודש שמים לך כזה פתק, שהגיע הזמן שאתה צריך לעזוב, זה ריטריט אישי, אז לא רציתי לעזוב. עוד פעם, היד הזאת שקודם אחזה את תל אביב, את האופניים ואת הים, אז עכשיו היא אחזה את הכבשים ואת הירוק ואת המקום ואת הספרייה ואת הקורסה, כן, את כל הדברים שהיו שם. ולא יכולתי לשחרר, והרגשתי את התנועה הזאת, איך אני מסתובבת יומיים, ואומרת, אני לא יכולה לעזוב, אני לא יכולה לעזוב, אני לא יכולה לעזוב, אבל צריך לעזוב. והרסתי את המזוודה, לקחתי מונית, ועליתי לרכבת, ופתחתי את הטלפון, ובחיי, כמו שפתחתי אותו, אותו תומר, שהולך לי הודעה, ואומר לי, נו, מה קורה, סיימת? אז אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, איפה את? אמרתי לו, ברכבת. והוא אמר לי, איך את? אמרתי לו, אני לא יכולה להפסיק לפקוט. וזה, כאילו, זה כל כך יפה שזה כל פעם היה ברכבת, כן? כי הייתי כאן, והיה טוב. והייתי שם, והיה טוב. הייתי שוב כאן, והיה טוב. והמקום שהכי, היחיד שהיה קשה, זה בשינוי, זה בתנועה, זה במעברים, זה ברגעים האלה של האחיזה, שלא מצליחה, כן? לא מצליחה להרפות. ואז עלה לי כזה, כזה מין הנחיה תרגולית כזאת, כאילו שהתחלתי להגיד לעצמי כזה, כי הבנתי כבר שאולי עדיף שאני לא אבקש שוב ברכבת 3 שעות. הבנתי לעצמי, אם לא תחזיקי, זה לא יחב. וכל הזמן חזרתי ואמרתי את זה, וכל רגע שאמרתי את זה, הרגשתי איך נפתח מרחב. והוא נפתח לרגע, והתכווץ חזרה. אבל המיומנות הזאת בתרגול, כן, היא להזכיר לעצמי את זה שוב ושוב, כן? שוב ושוב את מה שיכול לשחרר אותי, כן? אין לך במה לאחוז. זה משתנה כל הזמן, זה כבר לא כאן, כן? זה אחר. אם לא, תחזיקי, זה לא יחב, כן? הכאב לא היה, כן, כמו שאמרנו קודם, הכאב לא היה בשינוי, הכאב היה בתגובה שלי בשינוי, במלחמה שלי, במאבק. הכאב לא היה בהתרחשות, הכאב היה בהיאחזות. וככל שאני יותר ויותר מרפא את ההאחזות, כן, נפתח מרחב. ברגעים האלה שבהם אנחנו מייצרות את ההאחזות הזאת, כן, אם זה שדה המודעות שלי, וכל מה שיש לי בראש עכשיו זה להישאר בגיא, זה תופס את הכל. וכל מה שאני יכולה לעשות, כן, זה אפילו לא להתעסק עם התוכן, כן, אלא רק להרפות, להרפות, להרפות. להרפות. נפתח מרחב, מתפנה מקום. התנועה, החוויה, יכולה לנוע הרבה יותר בחופשיות, בלי שאני כל כך נאבקת בתוכה. כן? אז כן, הבודה דיבר הרבה, שחרור על ידי אי-אחזות. הראיות, הניטשה, זה משהו שתומך ביכולת הזאת להשתחרר על ידי אי-אחזות. מתוך החוכמה שנובעת מחוויה ישירה של הראיות. אני פשוט רואה את זה. רואה את זה, מפסיקה להילחם בזה. מפסיקה להדוף את זה. אחד הדברים, אני חושבת, שאפשר להתייחס לזה, כן, דיברנו על זה שחלק מתרגול המדיטציה, או שאפשר להגדיר את תרגול המדיטציה, על ידי כך שאנחנו גם בוחרות אל מה לשים לב, וגם בוחרות איך לשים לב. אז מה קורה שהבחירה שלי באל מה לשים לב, זה בחירה של לראות הניטשה. כל הזמן לראות את זה, לחפש את ההשתנות הזאת, לחפש את הרטט העדין של החוויה, את החוסר יציבות שלה. לחפש לראות שהיא לא מוצקה כמו שנדמה לי, כן? שכל הזמן יש בה את הרטטים העדינים האלה של ההשתנות. והאיך לשים לב, לשים לב דרך letting go, לשים לב דרך השחרור הזה, לשים לב דרך ההרפיה, לשים לב דרך התנועה הזאת שלא מנסה מיד להפוך אותה ולמצק אותה ולקבע אותה לדבר כזה או אחר. ואני חושבת שברגע הזה שבו אני שומטת משהו שהיה כל כך מוכר וכל כך יציב וכל כך נוקשה בחוויה שלי, כן? אולי כל כך נוקשה זה מרגיש לנו משוייך רק לדברים מסוימים גדולים, אבל זה בעצם בכל הדברים הקטנים, כן? בדעות שלנו, ברעיונות שלנו, בתחושות שלנו, באופן שבו אני חווה את עצמי, זה לא כזה קטן. וברגע הזה שאני משחררת, ולו לקצת, כן? עוזבת את הרעיון שאני צריכה להישאר, עוזבת את הרעיון לרגע שאני חייבת לשנות תנוחה, מה שנפתח, זה בעצם מרחב. וברגע שיש מרחב, חוסר היציבות הזאת, לא רק שהיא מפסיקה להיות איזה איום על החוויה שלי שאני חייבת לייצב אותה, היא הופכת להיות שער. שער לחופש. כי אם החוויה לא יציבה, אז זה אומר שהיא נתונה לעיצוב. חוויה נוקשה, יהיה מאוד מאוד קשה להזיז אותה. אבל כשאני רואה את הפלסטיות הזאת של החוויה, אני בעצם מבינה שאני יכולה להתחיל לעצב אותה, ואני יכולה לשאול את עצמי בכל רגע מחדש, באיזה אופן אני רוצה לעצב עכשיו את החוויה, את הרגע הזה. מה אני עושה עם המרחב הלא יציב הזה? לפני כמה זמן שמעתי ציטוט של רילקה, שהוא ציטוט ארוך, אבל נתפסתי שם על שלוש מילים, שהוא אומר, no feeling is final. כן? כמו שבטיסות לא סופי, מה קורה שאתם יושבים, יושבות, ועולה הכאב בברך, או עולה, איך אמר לי היום מישהו בקבוצה, לא בא לי לדבר על הדוקה של הגוף, כי אני מעדיף כבר אותה על הדוקה של התודעה. אז כאילו, שהיא תישאר בסביבה, כבר היא תמלא לי את הזמן, כן? מה קורה שאני פוגשת את הדוקה הזאת, לא משנה איפה היא ממוקמת כרגע, ואני אומרת, לא סופי. לא סופי. Nothing last, כן? זה לא הסוף. זה לא רק זה. כן? מה אני יכולה להביא לחוויה ברגע הזה? אז יש משפט שאומר סבא, אתם מכירים כבר את המילה? סבא זה קול, וסנקרה זה כל התופעות, כן? התחושות, המחשבות, ההבניות, כן? כל הדפוסים האלה, כל החוויה המנטלית שלנו. סבא, סנקרה, אניצ'ה. כל התופעות, כן? משתנות, חולפות, לא יציבות. ואני חושבת שלפעמים כשאנחנו, אני כזה שומעת את עצמי, דיברנו, זוהר ואני לפני השיחה, על תרגומים טובים בעברית לניטשה. זה כזה הרעיות והשתנות, זה הברור, ואיכשהו זה מרגיש שזה לא לי, זה הרגיש שזה לא מחזיק את כל רוחב המילה הזאת. כל זאת מילים שעברו תרגומים, ואז זוהר בחוכמתה אמרה, חוסר יציבות. אמרתי, כן, זה. זה פשוט לא יציב, כן. ואז אני מרגישה כמה פעמים אני אומרת לאורך השיחה את החוויה לא יציבה, החוויה לא יציבה. ואני מרגישה את הערעור שזה יכול להתחיל ליצור, כן. מה זה אומר שמשהו לא יציב? מה זה אומר שאין שום דבר להישען בו? כן. מרגיש הרבה פחות בטוח פתאום. ובחוויה שלי לפעמים יש ברגעים האלה, כן, במרחבים האלה שאנחנו צוללות לתוכם בתרגול, כמו צומתי. ובצד אחד יש את המרחב הזה שיכול לתפוס את זה, אז אם אין במה לאחוז, אז שום דבר לא משנה. כן, מה זה משנה? נכון, זה בדרך כלל הטון שזה, אז מה זה משנה? אבל אם אין שום דבר לאחוז, ושום דבר לא מקובע, ושום דבר לא יציב, זה אומר שבכל דבר אפשר לראות מה שנבחר לראות, ואפשר לעצב אותו באופן שנוכל נרצה לעצב. ואם אנחנו והחופש שלנו היה תלוי באובייקט, אוי ואבוי. כן? אבל החופש שלנו לא תלוי באובייקט. תלוי באופן שאנחנו מתבוננות בו. הוא תלוי באופן שבו אני, ובמה אני בוחרת לראות בו. אז מתוך חוסר היציבות הזאת, אפשר לבחור מה לראות. יש שמדברים על איכויות הלב, על אברהמה ויארה, ומדברים על מודיטה, כן, הזכרנו את זה היום בקבוצה, וזוהר קצת טיבלה את המטה היום. ככה סיפרו לי בקבוצות, אני לא הייתי. אז זה הורגש. הטיבול העדין שלך מורגש בעוצמה. באיכות הזאת של הכרת תודה, של הכרת היש, של הוקרה של הרגע הזה. לפעמים כשמדברים על מודיטה, מתרגמים אותה כפרגון. אבל מה זה בעצם פרגון? כן? אילו כשאני מביטה על מישהי ואני מפרגנת לה בעצם, מה אני רואה בה? אני רואה בה משהו יפה. ואני בוחרת להבליט אותו. כן? ולהנחיח אותו. אז במידה מסוימת מבחינתי, כן, התרגולים האלה של הוקרה, של הכרת תודה, של הכרת האש, זה תרגולים של מודיטה. ומשהו במרחב שנפתח, בחוסר היציבות שנפתח, יכול לקחת אותי לשם. במקום ששום דבר לא ישנה, הכל משנה. ובהכל אפשר לראות יופי. בהכל אפשר לראות איזשהו רגע של הוקרה, כן? של פליאה, של התגלות, כן? של סקרנות, של חופש. זה יכול להיות נוכח בכל רגע, וזה תלוי כל הזמן באופן ההסתכלות שלנו. אז זה נכון שלפעמים החיכוך הזה בענית שיכול לפעמים, כן, להעלות שאלות, כן, להעלות תהיות, להעלות רגע, אז מה זה אומר? מה זה אומר על האופן שבו ראיתי עד עכשיו? זה בסך הכל אומר שהוא יכול להשתנות. ושאני יכולה לכוון, ואני יכולה לכוון אל המרחב, ואל הפתיחות, ואל היופי. יותר ויותר ויותר. אני זוכרת איזשהו ריטריט שישבתי ממש פה, והייתה לי איזו חוויה כזאת נורא חזקה במדיטציה, ודברים התחילו כזה להתערער. ואז יצאתי מהאולם, עשיתי את מה שידעתי לעשות, הלכתי לכיוון הבניין מורות לחפש את סטיבן, והרגשתי נורא מבולבלת. וממש בדרך לבניין, כזה פתאום נעצרתי ואמרתי, בלבול זה לא דבר רע. כן. וממש אמרתי את זה וחזרתי. חזרתי לאולם. והתיישבתי שוב. ומה שנתפס לפני רגע כבלבול וכמערער, הוא בעצם פרק נוקשות ומוצקות של חוויה מסוימת באופן שבו תפסתי אותו עד אותו רגע, ואפשר לי, כשהייתי מוכנה לשהות בתוך זה, לראות אותה באופן אחר. כן. אז ניטשה, כמו הרבה אופני הסתכלות משחררים אחרים, שער נהדר לחופש. במידה, והוא מתאים לנו ברגע מסוים. כן. נורא רציתי להגיד את זה, אני חושבת בתחילת השיחה ושכחתי, אבל כן, אופני התבוננות משחררים, אופני הסתכלות משחררים, כשמם כן הם. הם צריכים לשחרר. ויש לנו כל כך הרבה אפשרויות. אז אם אפשר רק להחזיק את הכוונה, פשוט לבחור פעם אחר פעם במה שעכשיו משחרר. אין פה אמת. אין פה אופן הסתכלות כזה או אחר שמבטל את מה שעד לפני יום היה נראה לי אופן הסתכלות. זה לא זה או זה או זה. זה מה מביא עכשיו חופש. אז בואו נשב לרגע יחד. אפשר ככה אולי לסיום לשים את הכוונה המשותפת הזו שלנו. אולי כל אחת ואחד במילים שלו ושלה. שנוכל לבחור ביותר ויותר רגעים. לחיות בעולם שהוא מעבר לכאב ולעונג. בעולם שלא מפנה עורף. בלב שבוחר להיפתח. אל התנועה וההשתנות. גם אל חוסר היציבות והוודאות. מזכיר לעצמו שוב ושוב שכל אלו, כולם, הם פשוט שער. שער ישר אל דרך הלב והחופש. תודה רבה על ההקשבה. נצא לתרגל בהליכה ונחזור לפה בתשע לצ'אנטינג.